גיטין דף חף עמוד א', אמר רב חיסדא יחרנא למצווה לחולי גיטי דעלמא.
אוקיי, אז הגמרא אומרת שהרבה הציע, מה הייתה הסברה של רב חיסדא לפסול? בגלל שכתוב בתורה וכתב, והכה היא ככתבה. והוא לא כותב, היא כותבת. לא, לא מובן מה העניין כאן בכלל. אז רש"י מסביר, היא כתפלי נותנת שכר הסופר. כי תמרי, בגמרא דגת פשוט משום תקנת עגונות. יש תקנת רבנן דווקא שהאישה תשלם, אחרת היא עריב, מי צריך לשלם? אז אם האישה רוצה להתגרש, אז שהיא כבר תשלם. אז יש תקנת רבנן שאישה משלמת את שכר הסופר. אומר רש"י, זה פשט הגמרא. כיוון שהיא משלמת, אז לא מקיימים בזה וכתב. כי אם היא משלמת, אז כאילו היא כותבת. אז זה, רבי מתרץ, זה לא קושיה בכלל. כי דילמה, הקנויי אקנו לי רבנן. רש"י מסביר, ההוא זוזה מדידה, והבו כמאן דייב לאיו, דהפקה בטן אבייתקה. אם זאת הייתה הבעיה, אז הייתי אומר שרבנן הפקירו את הפרוטה של תשלום הסוחר, ונתנו אצל הבעל, זה כאילו הבעל שילם. אוקיי? אז זו גמרא אחת. אני אפילו לא ממשיך לקרוא את ההצעה השנייה. מעניין אותנו מה היה הווה אמינא. אם האישה משלמת לסופר, אז זה אמור לפסול את את הגט. כי זה לא, בגמרא כתוב, כי זה לא נקרא וכתב. עכשיו, מה הפשט הפשוט של הדבר הזה? הגמרא אומרת שסיבת הפסול הוא בגלל שכתוב וכתב. אז לכאורה זה לא קשור לבעלות. מה הפשט הפשוט בגמרא? הבעל צריך לכתוב את הגט. הוא לא כותב בעצמו, הוא מבקש מהסופר לכתוב. בואו נקרא לזה היום הפקר בית דין הפקר. סליחה, מה אמרתי? בואו נקרא לזה היום שלוחו של אדם כמותו. אנחנו נלמד בעוד שלושה שבועות שרוב הראשונים סוברים זה לא ממש שליחות, זה משהו דומה, נקרא ציווי הבעל. בסדר, הבעל מקיים דין כתיבה על ידי זה שהוא מבקש ממישהו, והוא צריך לבקש מישהו אחר לכתוב. אומר הגמרא, אומר רב חיסדא, אם האישה משלמת בכל זאת, אז לא הצלחת שזה יחשב לכתיבת הבעל. עכשיו, מה הייתה אימה? מה הייתה אימה? לולי מה שאני יודע, מה שראשונים יכתבו, אז הייתי אומר, שזה מין סברה כזאת, שהסופר עובד בשביל מי שמשלם לו. עכשיו, ברור שיש ציווי הבעל. אין ציווי הבעל, זה ברור שזה פסול, אבל יש ציווי הבעל. חיסט אומר שהוא פוסל את כל הגיטים שבעולם. הבעל אומר לסופר, תכתוב, אבל החשבון הוא מגיש לאישה, ולא לבעל. אז מה הסברה? אני חושב שזה סברה נהדרת. אם אני משלם לך לעשות פעולה, אז כשאתה עושה אותו, אתה עובד בשבילי ולא בשביל הבן אדם השני. גם אם אני משלם לך, תעשה מה שהוא אומר. זה מאוד הגיוני. אני משלם למישהו, תעשה את הפעולה שפלוני אומר לך לעשות. בסופו של דבר, שליחות זה שאני עובד בשבילך. הסופר בשביל מי הוא עובד? כסף, כסף יענה את הכל, כן? הוא עושה את מצוות הבעל, אבל בגלל שהאישה אמרה לו, כי היא משלמת. אז לינן, בעל המאה היא בעל הדעה, ממש. אז זה היה הפסול, לא קשור לעניין שאנחנו רוצים לדבר עליו. צריכים שליחות הבעל, והכסף מפריע. אז אומר הגמרא, היא לא משלמת. הרבנן מפקיעים את הכסף, וזה כאילו הבעל שלהם, ולכן אין בעיה, כיוון שהוא בסופו של דבר מצלם. זה הפשט הפשוט. נראה עוד מעט את הפירוש האחר. אבל אין כאן בסיס להצריך שהביילים יהיה בעל של הגט. אני צריך שהוא יהיה בעל הציווי. שזה מישהו אחר לא יפריע די תשלום. בעמוד ב' יש גמרא אחרת. ארבע שורות לפני ההרחבה בסוף העמוד. באי רמי בר חמא. היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה. יש דף, טבלה, שהיא שלה, וגט כתוב עליה. עכשיו אנחנו מוצאים שיש עליו גט, והרי היא יוצא מתחת ידו. וכרגע זה ביד הבעל. מהו? מי אמרינן הקנויי אקנית עלי, אול דילמה אישה לא ידע לאקנויין. הגמרא שואלת, יודעים שזה הטבלה הייתה שלה, ועכשיו זה ביד הבעל, מה אומרים? כנראה שהאישה הקנתה לו את הגט, ואז הוא יכול לתת לה. על דילמה, אישה לא ידע לאקנויין, אנחנו נגיד ש... כך ראשונה מסבירים, לא שאישה לא יודעת להקנות, זה פשוט שכן, אבל אישה לא יודעת להקנות משהו רק לשנייה. כלומר, זה לצורך הלכתי, מקבל את זה בחזרה. אז אולי אישה לא יודעת שהיא צריכה להקנות את זה בלב שלם, והגמרא אומרת בסוף שהיא כן יודעת. בכל מקרה, מה משתמע מהגמרא? שהיא צריכה להקנות. אם היא הקנתה, אז זה גט. אם היא לא הקנתה, אז זה לא גט. רואים מכאן שהגט צריך להיות שייך לבעל לפני הנתינה. נכון, זה באמת, כאן זה באמת ראיה. אם הגט שייך לאישה, והיא לא נתנה את זה במתנה גמורה, כל השאלה כאן זה מתנה גמורה, למה האישה לא יודעת להקנות? היא בטח יודעת לתת, היא לא יודעת להקנות. אולי, גם זה לא. אז ברור שמכאן שהגט צריך להיות מוקנית מהאישה אל הבעל. ראיה מצוינת. אלא שמה? לא במיוחד. כאן זה מקרה קיצוני. הגט שייך לאישה. זה הייתי אומר, אי אפשר לתת לאישה דבר שכבר שייך לה. גם אם זה זז באוויר. לתת זה לא להעביר מהמקום שנקרא היד שלי, למקום שנקרא היד שלך. זה גם אם זה לא הקנאה, נגיד לפי רב חיים צריכים ממש להקנות. וגם אם לא לפי רב חיים, לפי הקצות אני חושב, הכוונה, בכל זאת צריך להשליט אותה, לשים את זה ברשותה. אם זה כבר שלה, וכל מה שאני עושה זה רק משחק באוויר, אומר הגמרא, זה בטח לא נקראת הקנאה. לא בגלל שלא שייך לבעל, אלא בגלל שזה כבר שייך לאישה. השאלה שלנו, השאלה שמעסיק את הראשונים, זה אם הגט צריך להיות שייך לבעל, כלומר, מקרה נורמלי זה שזה שייך לסופר בינתיים. זה לא שייך לאישה, שייך לסופר. האם שם צריכים שזה יהיה שייך לבעל? מהמקרה הזה אין ראיה. זה מקרה יותר קיצוני. כאן, זה לא שזה הבעל לא היה שייך לו, הוא לא נתן לה כלום. זה סתם פרסה, הוא נתן לדבר שהיא כבר קיבלה, היא כבר זכתה בו, זה כבר שלה מימים ימימה. אז זה באמת בעיה אם היא לא יודעת להקנות. אני מדגיש את זה, כי עכשיו אנחנו נמדת ראשונים שאומרים שכן צריכים, שזה של הבעל, ואני רוצה להדגיש שזה אין גמרא מפורשת. ואני אסיף עוד נקודה. הגמרא בעמוד א', חוץ מזה שהפירוש הפשוט שם, זו שזה בעיה של כתיבה, ולא בעיה של בעלות, אני לא בטוח למה ראשונים מתייחסים לגמרא הזאת כל כך ברצינות. יום אחד רב חיסטה נכנס לבית המדרש ואמר, אני יכול לפסול את כל הגיטין שבעולם. זה לא בדיחה, אבל זה גם לא רציני, כן? זה מין פלפול ישיבתי כזה, מה? הוא באמת בא וסבר שכל הגיטין פסולים, הוא הוציא לזה כל הגיטין שבעולם, זה מה שהוא אמר. אז מה זה יחיל, אני יכול לפסול? תגיד שלדעתי זה פסול. אז רבי יגיד לו, אתה לא צודק, זה קשה. זה נשמע כמו סיפור ישיבתי. זה מין תרגיל, חידוד המוח, שעושים בבית המדרש. הפחיסט אמר, די מה, חשבתי על חומר. היום יש דברים כאלו. היה להם, כל יום ראשון, היה להם מועדון. חומרת השבוע. זה היה תור של רב חיסטה. לשעשע את החבר'ה. זה אמר, אני חשבתי על ספרים, אני יכול לפסול את כל התגין שבעולם. הלכו למייס, אני לא היית אומר את זה, אבל חשבתי על ספרה כזאת. אז רב אמר לו, זו ספרה, אז כלום, אתה לא מקבל את הפרס, כי יש לי את התיקון שלי, של אפקור רבנן, תקנו לו את הכסף. להגיד שמכאן לומדים שבאמת, גט שלא שייך לבעל הוא פסול, אני לא משתכנע. אבל מה? זה לא תלוי בי. הראשונים כן השתכנו. אנחנו פותרים את דיוננו ברמב"ן. יש לשים לב, בגמרא כתוב מפורש למה זה פסול לפי רב חיסדא. משום דכתיב וכתב. והחאי היא ככתבה, חסר כאן וכתב. אני כרגע לא יכול לחשוב על ספרה, למה בעלות הבעל או חוסר בעלות הבעל מפריע לכתיבה. אם אני כותב על דף של מישהו אחר, אז לא כתבתי? כתבתי, לכן אמרתי, הספרה פשוטה בגמרא זה שהוא לא כתב, כי היא שילמה. למעשה, לא בגלל שהנייר שייך לה או לסופר או לבעל. אבל הרמב"ן מיד הסיק לא ככה, והסביר לא ככה. וכך כותב הרמב"ן על הסוגיה, אני לא קורא את כל הרמב"ן כי זה ארוך, למרות ש... כן, צריכים לראות את כמעט הכל כדי להבין בדיוק מה הוא אומר. פירש, דילמה הקנויה כלי רבנן, פירש, אף אגב זה בדרך דילמה איתמר איקרו. והכי מפורש פרק קטע, ואפשר, וכו', משמין המינה, שהדיו והכסת והקולמוס והנייר, הכל משל סופר. הוא אומר, מהמסקנה, שהגמרה אמרה, דילמה הקנויה כלי רבנן, ואני אומר, זה לא דילמה, זאת התשובה. אקנוי, אקנוי רבנן, אז למדנו שבפועל, הדיו והכסת והקולמוס והנייר, הכל משל סופר. ובכך הכל קשר. ואין לו בית מחוש. הרמב"ן יודע שיש מישהו שאומר שצריכים ממש לתת מתנה את הדברים האלו לבעל, והרמב"ן חולק, לא צריכים לתת את זה מתנה לבעל, כי כתוב, דילמה אקנוי, אקנוי רבנן. שהכל... הוא מוכר לבעל באותו פשוט, פשוט זה מטבע, שנותנת היא לסופר בגט בין קלף, בין דיו, ותוכו במלוא אקנו רבנן לבעל. הוא אומר, הסיבה שלא צריכים לערוך טקס הקנאה של החומרים לבעל, זה בגלל ש... וזה יכול להיות שייך לסופר, למה? לא בגלל שיכול להיות שייך לסופר. כי זה בכל זאת שייך לבעל. למה שייך לבעל? כי הוא, הסופר, מוכר לבעל באותו פשוט תמורת הכסף שנותנת היא לסופר, הוא מוכר לבעל את הכל. כי על פי דין, הבעל נתן לו ולא האישה. בין קלף, בין דיו, בתוך, ואמר לו, אקנו לרבנן לבעל. אז רואים מיד שהרמב"ן מסביר שהבעיה היא באמת הקנאת החפץ, הנייר, הוא הגזים, לא רק הנייר, אלא הדיו והנייר. זה עדיין בסדר, הדיו הוא חלק מהחפצה. והכסת והקולמוס, שאני לא מבין מה קנאה במינה, אבל בואו בינתיים נזרום עם זה. כל הדברים האלו צריכים להיות שייכים לבעל. וזאת הייתה כנראה טענת רב חיסדא, הם לא שייכים לבעל. כי היא משלמת לסופר בשבילם, אז הסופר מקנה לה. אמר רב, לא נכון. היא משלמת לסופר מוכר לבעל, למה? כי אקנוי, אקנוי לרבנן. הפקה בטן, הפקה. אז יש כאן שינוי בפשט. ברור שהרבן לא מדבר על מי כתב. האם הבעל כתב כי הוא שילם, כלומר סופר כותב בשביל הבעל, או סופר כותב בשביל, בשביל האישה. אז לא הייתי מדבר על בעלות של הנייר, רק מי כותב? היא שילמה לו כדי לכתוב, אז הוא כותב בשבילה. הוא שילם לו, כאילו הוא שילם לו בשביל הטיבה, אז הוא כותב בשביל הבעל. אומר הרמב"ן, לא. רב חיסדא העלה בעיה למי שייכים הדברים האלו, הם שייכים לאישה, כי הם שייכים לאישה, כי משלמת, כמה שפלן שהם שייכים לבעל, כי על פי דין הוא משלם. זה לקרוא עוד שורה. ולא כדברי הנקדנים, הנקדנים זה אומר המדקדקים, נשמע כמו מילת גנאי, ולא כמו דברי הנקדנים שמקנים הכל לבעל ממש. מה כוונת מילה ממש? מקנים. או הסופר אומר לבעל, תגביע את הנייר, תגביע את הדיו, תגביע את הקולמוס, את העת, כן? אז לא צריכים. הם צודקים בעיקרון, אבל הם לא צריכים בפועל. אלא רבנן, אקנו הנה אליי. צריכים להקנות, אבל אתה לא צריך להקנות. בית הדין הקנה מדין הפקר בית דין הפקר, ואף כך זה לא משך כלום. אז יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין הנקדנים, אם צריכים לעשות מייס הקניין, או שהקניין היא אוטומטית בלי לעשות משיכה, כי רבנן אקנו לי. דאי סקא דאיתך צריך להקנו לי ממש מעיקרא, כמד אמר בעל הסופר כתוב, ושב ישלוחו וקנה קלף ודיו במשיכה ממש, מהי דאקשינן הכה אי כתבה לי? אפילו פרו זוזה דספרה גיטה גופי ודאי דבעל הוא. הוא שואל שאלה כזאת, אם אתה אומר שבפועל אחרי למעשה צריכים להקנות לו את הנייר, אז מה זה אכפת לי שמשלמת? אם הנייר שייך לבעל, אז שהיא תשלם לסופר לכתוב, אבל הנייר שייך לבעל. סימן שהנייר לא באמת שייך לבעל במציאות, אלא רבנן מקנים לו. מה זה רבנן מקנים לו? הסופר מקנה, לפי הרמב"ן, אבל הסופר מקנה תמורת הכסף. אז לכן אסור שהיא תשלם, כי אם משלמת, הסופר יקנה לה. אז הוא צריך שלם. אז רבנן יקנו לבעל את הכסף, ואז הסופר מקנה לו את הדבר. שאלה, מיקי, האם באמת אין ראיה מהבעיה של רבי בר חמא? הרי גם את הגט של הסופר האישה קונה במאות. כלומר, אין הבדל בין טבלה לגט. הבעיה של רבי בר חמא שייכת גם לגבי גט של סופר. רק אם אמרת הגמרא בעמוד א', סליחה, אני לא יודע את זה. אם הסופר כותב את הגט, אני רוצה להוכיח, אני רציתי להוכיח נגד הראשונים, שהסופר לא צריך להקנות הגט לאף אחד, והוא לא מקנה לאף אחד. הוא רק כותב בשביל האישה, וזאת בעיה. או שהוא כותב בשביל הבעל זה טוב. אבל זה לא נכון שהסופר מקנה את הגט לאישה תמורת הכסף. היא לא משלמת אותו בשביל הגט, היא משלמת אותו כדי לכתוב. כך אני הבנתי, הוא אומן, הוא סופר. הוא לא מוכר חומרי ספרות, הוא סופר. משלמים לו כדי לכתוב, והנייר שייך, למי זה שייך? אולי לא, אולי לא, אולי לבעל, אולי לא גם אדם רביעי, וזה לא משנה. אבל נכון, בעמוד ב' כתוב שאסור שהגט יהיה שייך לאישה, ואז כתוב יותר מזה, היא צריכה להקנות את זה לא, לבעל. זאת באמת ראיה, שבמקרה מסוים צריכים להקנות את הגט לבעל, אבל לא לגבי אף מקרה אחר. כן, כן, מיקי שואל, יכול להיות שהבעל מגרש אישה עם גט על הסופר? זה בדיוק השאלה שאני שואל, אני רוצה לדעת אם כן או לא. הראשונים אומרים שלא. זה בדיוק הנקודה, אבל איך הם יודעים שלא? אז אתה אומר לי, איך יכול להיות אחרת? מה שמעת עכשיו זה שידוע שיעקב אבינו לבש כיפה. כי כתוב, יצא יעקב, מה, הוא יצא בלי כיפה? אתה מוכיח שהגט צריך לשלח לבעל, כי כתוב שהסופר כותב את הגט ונותן לאישה, אז מה, זה לא יהיה שייך לבעל? אז אני שואל, לי זה לא מפריע שהגט יהיה שייך לסופר, העיקר שהבעל ייתן לה את הגט. האם זה צריך להיות שייך לו? אז לרמב"ן זה ברור שהגט צריך להיות שייך לבעל. וכך הוא הבין את השיחה, כך הוא הבין את הקושה של רב חיסדא. כי אם האישה משלמת, אז זה לא שייך לבעל. והגמרא עונה שהאישה לא משלמת, לכן זה כן שייך לבעל. למה שייך לבעל? איך זה שייך לבעל? הוא לא קנה את הנייר. הוא קונה את זה מהסופר. איך הוא קונה מהסופר? בהי פריטי. באותו, תמורת אותו פרוטה. שפשוט, אותו פרוטה שנותנים לסופר, הוא מקנה את הנייר ואת הדיור. כתוב ברמב"ן גם הקולמוס והכסת לבעל, ולכן הכל בסדר. ויש שיטה, השיטה היחידה שרמב"ן מכיר, שחולק עליו, היא שיטה יותר חמורה, שצריכים להקנות בפועל ממש, על ידי משיכה, את הכל לבעל. אנחנו נראה את השיטה הזאת בפנים אחר כך, שיטת הראש, שיטת רבנו תם. הרמב"ן אומר, אל תדאגו. אנחנו, רבנן, סידו את הכל, הסופר יכול לכתוב בשלו ולתת את זה, כי זה לא שלו. כי על פי דין זה יהיה שייך לבעל, בגלל הטריק הזה של, של הפריטי. זה לא פייר, מיקי, להביא ראיה מפסוק נגדי. כל מה ששאלתי זה מי יש גמרה. אין גמרה. במיטב הבנתי, בינתיים, אין גמרה. אם יש גמרא, אז כל הגמרא זה מה שאמרת. ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, זאת בדיוק הנקודה. מה כתוב בגמרא, בעמוד א', למה יש בעיה בתשלום האישה? זה לא נחשב ונתן בידה? אם משהו שלה, לא, כתוב זה לא נקרא בכתב. אדרבה, פשט הגמרא זה נגדך. כל הבעיה של תשלום האישה לסופר, שלפי הרמב"ן, הבעיה היא שהיא משלמת, אז הנייר שייך לה. ולכן אמרו שהבעל ישלם, על פי דין, כדי שהשייך לא, אז זה לא שחסר כאן כתיבה, אלא חסר, אתה אמרת יפה, אם הגט לא שייך לבעל, אז זה לא ייחשב, אולי אתה טוען, ונתן בידה. אבל זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת, דכתיב וכתב, והכי היא ככתבה. אז הבנתי, פשט הגמרא זה שלא קשור לנושא. הרמב"ן מתעקש להגיד, זה כן קשור לנושא. הוא לא למד ככה, הוא אומר שבכתב זה לאו דווקא. יש בריטב"א זה כתוב. הוא שאל את השאלה הזאת, היה כתוב בכתב בגמרא, הוא אומר בכתב לאו דווקא. הכוונה היא באמת ונתן. עוד יותר, יש נפקא מינה אם זה פסול כתיבה או פסול נתינה. אם זה פסול נתינה, כפי שמיקי כתב, הבעל צריך להיות שלו, כדי שהוא יכול לתת, כמו זה לתת, להוציא מידו ולתת לאישה, זה צריך להיות שלו, אחרת הוא לא נותן, הוא רק דוחף, שמעתי, אז ממתי זה צריך להיות שלו? לפי אותם נקדנים שדורשים שנעשה טקס משיכת הקנאה, מתי צריכים לעשות את זה? לפני הנתינה. כל מה שמעניין אותי זה שהוא יכול לתת. אז הסופר יכתוב בשלו, עם הדיו שלו, עם הכסף שלו, עם הקומה שלו, על נייר שלו, ואז הוא צריך להקנות לבעל, והבעל ייתן לאישה. לפי הרמב"ן, אין עת, הרבנן תקנו, אבל אין נחנמים, האישה משלמת. איך הבעל קונה? בגלל שיש פשוט, בגלל שיש פרוטה שעובד מיד ליד. מתי האישה צריכה לשלם? זה גם העסק עניין. מתי האישה צריכה לשלם? לפני הנתינה. אבל לפי פשטות הגמרא, שזה בעיה של כתיבה, אז צריכים לסדר שיהיה כתיבה בשעת כתיבה, היא צריך לסדר, אם קניין זה בעיה של כתיבה, אז צריכים להקנות את זה לפני הכתיבה, לא לפני הנתינה. ברמב"ן זה מפורש, לפני הנתינה, הוא פשוט מתעלם, מה שכתוב בגמרא, וכתב, אומר הרמב"ן בעוד כמה שורות, רק שנייה, הוא אומר בסוף, כמעט כמעט בשורות האחרונות של הקטע ברמב"ן, ומיום, באישה שהיא עצמה כותבת, ומיום כותבת בשלה ומקנה, ולא צריכה להקנויה מעיקרה. הוא במקרה מדבר על אישה עצמה הייתה הסופר, הסופרת. אז הוא אומר, זה בסדר, רק צריכה להקנות. אבל אני רוצה להגיד לכם ש... היא לא צריכה לקנות לפני הכתיבה. היא כותבת בשלה ומקנה, ולא צריכה להקנויה מעיקרה. דבכתיבה, שליח הבעל. המייס הכתיבה, ציבי הבעל, לא מעניין אותי ממונות. באמת, הוא צודק. אם הבעל צריך לכתוב, הוא יכול לכתוב הכל דבר. הוא צריך לכתוב. אז זה תלוי בשליחות, בציווי. אז לגבי כתיבה, שליח הבעל. שרי עמלה כתובו, היא שליח הבעל, הסופרת זה האישה, היא שלוח הבעל, שיש כתיבת הבעל, כי הבעל אמר לו לכתוב, היא כתבה. יש בעיה של אחר כך, וכתב קרינה בי, ולגבי ונתן בעינן שלו. והלכך מקנה לו הגט, כתוב וכתוב, והוא מגר שבו. כן? אז הרמב"ן אומר בדיוק כמו שמיקי אמר. כתוב ונתן, זה לא ונתן אם זה לא שייך לבעל. לכן, מה שכתוב בגמרא בעמוד א', שצריכים הקנאה, הקנאת סופר או הקנאת בית דין, זה צריך להיות לפני הנתינה, ולא לפני הכתיבה, כי בכתיבה אין שום קשר בין כתיבה לבין בעלות החומרים. אני יכול לכתוב הנייר שלך, ואני יכול לכתוב הנייר שלי, ואני יכול לכתוב הנייר של האישה, אין שום בעיה. כן? אז ראינו את שיטת הרמב"ן. שיטת הרמב"ן היא שצריכים הקנאה, אבל הקנאה היא אוטומטית. תקנה דרבנן. להקנות את ה... מה? לא את הנייר. להקנות את הכסף, והכסף קונה את הנייר. עכשיו, יש לי שאלה. למה צריכים גם כסת וקולמוס? אם זה דין של ונתן, ואני מבין את הסברה, כדי לתת, זה צריך להיות שלי, שאני נותן את שלי לך, נתתי לך מתנה, למי זה ישרח? לאדם שלישי, זה לא מתנה. הלכתי לבר מצווה, ונתתי מתנה לבחור במצווה. מה נתתי? ספר שלך. זה לא נקרא ונתן. צריך לתת את שלי. הבנתי. אז לכן הנייר צריך להיות של הבעל. כמה דיו. כן, הגט הוא נייר ודיו. מה זה אכפת לי מהעת? קולמוס, מהכסת. מה זה קשור בכלל? והרמב"ן כתב בתחילת דבריו, בשמין המינה, שהדיו והכסת והקולמוס והנייר, הכל משל סופר. לא הבנתי את הרמב"ן הזה. תשובה. האמת, הרמב"ן מעולם לא כתב שצריכים לקנות את הכסת והקולמוס. הרמב"ן אמר שלא צריכים לקנות, להקנות את הכסת והקולמוס, ולא את הנייר ולא את הדיו, כי אין שום בעיה. אז מפורש הוא אף פעם לא אמר שכן צריכים להקנות. הוא כיוון שיש תקנת רבנן, אז לא צריכים להקנות. טוב, אז עדיין מדגדג. למה הוא הזכיר את זה בכלל? אז אני חושב שיש כאן בעיה אחרת. מה שהרמב"ן כותב זה פשוט לא נכון. אתם צריכים עכשיו להיות פשוט קופצים מהכיסאות הווירטואליים שלכם. הרמב"ן אמר, איך הבעל נהיה בעל הגט? על ידי זה שהפרוטה שמשלמים לסופר, שטכנית האישה משלמת, אבל על פי דין הבעל משלם, תמורה, באותו פרוטה הוא מקנה למי שנתן את הפרוטה על פי דין הבעל את, את הגט. ואני שואל, מה זה באותו פרוטה הוא יקנה? כסף לא קונה מטלטלה. כסף קונה בקרקעות. אם מדיורייתא, אם מדרבנן, מחלוקת ראשונה כשרבי יוחנן, אבל כסף אינו קונה, כולנו יודעים את זה. רק משיכה. הרמב"ן כאן בא להגיד שלא צריכים למשוך. הנגדנים דרשו משיכה. ואני אומר, לא צריכים משיכה, כי יש קניין, איזה קניין? קניין כסף. איזה כסף? כסף של האישה. כסף של האישה, איך זה קונה? תקנת הרבנן. התקנת הרבנן זה לא שיקנו את החומרים, אלא יקנו את הפרוטה, כדי שהכתובת תהיה נכונה. אבל הקניין, הוא אומר מפורש, אני קורא את זה עוד פעם, שהכל הוא מוכר לבעל באותו פשוט שנותנת היא לסופר בגט, בין בקלף, בין בדיו, בתוכו ומלא. אני לא מבין את הרמב"ן. אי אפשר להקנות דבר בכסף. אז אני אומר, היא הנותנת. הרמב"ן הוא, זה רמב"ן מבריק. אני קורא עוד פעם את המשפט הזה, ושימו לב. הכל הוא מוכר לבעל, באותו פשוט שנותן את היא לסופר בגט, בין קלף, בין דיו, ותוכו ועמלו. כשהוא אמר שלא צריכים לעשות משיכה, הוא אומר לא צריכים למשוך לא את הדיו ולא את הכסת ולא את הקולמוס ולא את הנייר. כאן גם כן יש ארבע דברים, אבל זה לא אותם ארבע דברים. תמורת הפרוטה הוא מוכר הכל בין קלף, בין דיו, תוכו ועמלו. הוא החליף כסת וקולמוס עם תוכו ועמלו. מה קרה פה? אז אני חושב שהפשט ברמב"ן הוא וזה פשוט נכון במציאות. הפרוטה שהאישה משלמת לסופר, נגיד שלא יש שום תקנה, שום בעיות. סתם, אני הולך, אני מזמין מסופר לכתוב לי מכתב. לא די נגד, אני משלם לו. למי שייך עכשיו אני? הזמנתי ספר תורה מסופר. ואני משלם לו. לא עושה משיכה. למי שייך הספר? ופשוט הייתי אומר, זה שייך לסופר, צריכים לעשות קניין, צריכים לעשות משיכה. מה עם הכסף ששילמתי? כסף לא קונה. אז למה שילמתי? אני לא משלם בשביל החומרים. אם אני משלם לסופר לכתוב תמורת מה אני משלם, מה המטרה? אזרחית עכשיו, לא לומדס, מציאות. זה כסף של, לא כסף קניין. איזה כסף זה? זה כסף שכירות. אתה משלם לפועל. אני משלם למישהו לצבוע את הקיר. אני משלם למישהו לשיר בשבילי. אני משלם לסופר לכתוב. יש הבדל בין לשיר. לשיר אין חומרים. לכתוב יש חומרים. אבל הכסף הוא שכירת פועלים. וזה הרמב"ן לא משנה את זה. זאת עובדה. זה מה שהרמב"ן קורא, תוכו ועמלו. אבל אומר הרמב"ן שאם אני מזכיר מישהו, זה חידוש בדיני מומנה, לא בגיטין. אם אני מזכיר פועל לבנות לי משהו, אני הולך לנגר ואני מזמין כיסא ואני משלם לו, התשלום קונה את הכיסא. איי, כסף לא קונה. נכון, כסף, אני לא קונה את הכיסא בכסף, אני קונה את הכל. אני קורא פעם חמישית את הרמב"ן, שהכל הוא מוכר לבעל באותו פשוט שנותן אותי לסופר בגט, בין קלף, בין יו, ותוכו ומלו, אתנו רבנן. כלומר, אם אני משלם לך בשביל העבודה שלך, אז אני קונה גם את תוצר העבודה. אתם מזהים את התיאוריה? מי הוא בעל התיאוריה שאומר שאם אני קונה את העבודה שלך, אז אני קונה את התוצר שהעבודה שלך מושקעת בה? יהודי מפורסם, חי לפני 150 שנה, סבא שלו היה רב ולא היה זקן. מישהו מזהה את הרר, טרוצקי, באמת, טרוצקי לא היה לו זקן, היה לו שפם, לא היה לו זקן, וסבא שלו לא היה רב. ולא 150 שנה, עם כל הכבוד להיסטוריה שלך, טרוצקי נפטר ב-1936, נפטר, הוא נהרג. אבל הסבא של טרוצקי, יהודי יותר חשוב מטרוצקי, זה נקרא קארל מרקס, כן? התיאוריה של מרקסיזם זה, מרקס, תודה, גדעון, מישהו ש... אלף, אתה הרי, תפסת במאה שנה. בושה וכלימה. מה זה התיאוריה של מרקס? שהבעלות זאת עבודה. הקפיטליזם זה שבעלות זה בעלות. אני בעלי הקפיטל. מרקס אומר, לא, האדם הוא בעל העבודה שלו, ואם אני עושה משהו, אז החטא שייך לי, כי עבודתי מושקעת בו. זו ספרה טובה מאוד, היא גם נכונה. היא נכונה לא רק בסוגיה הזאת, היא נכונה גם בסוגיות אחרות, בעיקרון, כן? אז אני חושב, סבא שלו היה רק, כן, של קארל מרקס, כן? כן, כן. אבא שלו היה לו בר מצווה, הוא לא. אתם יודעים מי הם, כך אומרים בעולם, מי הם שלושת היהודים הכי חשובים של, אמרו את זה לפני 50 שנה. מי היו שלושת היהודים הכי חשובים של 100 שנים הקודמות? כלומר, של 150 שנים הקודמות? מרקס, פרויד ואיינשטיין. מה אפשר לעשות? אנחנו פספסנו כמה אנשים חכמים שהיו צריכים להיות גדולי ישראל, אבל לא קיבלו חינוך טוב. אז אני חושב, זו הספרה של הרמב"ן כאן. הרמב"ן אומר, כשאתה הולך לא לחנות, אלא לנגריה, לבית מלאכה, ואתה משלם לאדם בשביל העבודה, אתה קונה את עמלו ותורכו. ולכן, החפץ שהוא בנה, או עשה, או כתב, שייך לך. כי זאת עמלו. עמלו עכשיו התגשם. ואתה קונה את הכל. אז למעשה, לא, אני לא מעוניין בכסת. הוא כתב כסת, ובקומוס בהתחלה, כי הוא ידע שיש מישהו שכן דורש את זה. אנחנו נגיע לשיטה הזאת, שיטה מוזרה באמת. אבל הוא אומר שלא צריכים להקנות שום דבר. אבל כן צריכים, אבל איך זה עובד? אתה קונה הכל, לא הכסף והכומוס. אתה קונה את ה... לא את הגט, אתה קונה את הבן אדם, לכן אתה קונה את הגט. הוא מעוניין בתוצאה. אני מעוניין שהגט יהיה שייך לבעל. ובאמת חסר קניין, אז צריכים לעשות קניין. הוא אומר, רמן, לא צריכים לעשות קניין, כי יש קניין שחזר סידרו לך. אבל גם זה לא קניין, הוא אומר, רמן, זה כן קניין. דרך אגב, הוא כותב את זה. זה חידוש שנוגע לחיים מסחר רגיל. אתה מזמין כיסא מנגר, אתה משלם, אז הכיסא שייך לך בלי שתגביר. זה עובד לרעתך. אם זה יישרף, אז זה יהיה חשבונך ולא החשבונו. יישרפו חיתך בעלייה במקרה כזה. כי פועלים כן נקנים בכסף. חפצים לא נקנים בכסף. איך אני יודע שזה נכון? הגזמתי. למה אני חושב שזה נכון? כי הריטב"א הולך בשיטת הרמב"ן בעיקרון, אבל לא הלכה למעשה. כותב הריטב"א, גם הריטב"א מתנגד לנקדנים, כן? זה הנושא כאן. אם צריכים לעשות משיכה או הגבהה, לא. זה החידושו של הרמב"ן, לא צריכים לעשות. כותב הריטב"א, הנה. מוצטט הגמרא, אומר, רואים שהוא לקח את זה מרמב"ן, והדנה קטלה בלשון דילמה, אבל קו דקושטה, אבל זה לא דילמה, זה אמת, שרבנן מקנים את זה, זה לקח מרמב"ן. אה, ומהד אמר הכה, דמשום היי טיימא דרבנן אקנו לדבר זוזי דספרא, סגי דלא למסלינו לגיטין, שמע מינא דאין צריך לקח הבעל מתחילה קודם כתיבה הקלף משלו והקולמוס והדיו, כמו שתיקנו מקצת המפרשים בתיקון הגיטין. הוא מתייחס לראש. לא צריכים לעשות קניין, הבעל לא צריך לעשות קניין ממש. מהגמרה הזאת למדנו את זה. וזה אין צריך. דכיוון דמתחיל עבד לי לשמע בצוות הבעל, א' כתיבה יש פה, כי הייתה כאן ציווי. ולבסוף, יהיו פרלי בזוזי, דקנו לי רבנן, הוא משלם בכסף. שהרבנן יקנו לו, לא, היא נותנת, אבל הוא משלם. הרי יש כאן שטר מקנה. ובהכי סגי, ואין צריך למשוך אותו כלל. אם הסופר, תקשיבו עכשיו, אין צריכים למשוך אותו כלל, אם הסופר קונה הקלף מאדם אחר, משום דהבי שליח ושלוחו של בעל, זוכה לו. הבעל לא צריך לקנות אם הסופר עצמו קנה את הנייר מספק, מאדם אחר. למה? משום דהבי שליח, הסופר הוא השליח של הבעל, כי הבעל ביקש ממנו לכתוב, ושלוחו של בעל, זוכה לו. מה הרמב"ן, הוא מה הרמב"ן אומר? הוא לא אומר כמו שקראנו ברמב"ן. הוא אומר, כשהסופר, אני הולך לסופר, אומר לו, תכתוב לי גט. מה הסופר עושה? כנראה שאין לו מלאי. ככה הרמב"ן מניח, מה, הוא, יש לו מחסן? זה יקר. אמרת לכתוב גט, אז הוא אומר, אופי, בסדר. אז הוא יוצא וקונה נייר. הוא כבר שליח שלי. אז כשקונה את הנייר, מי זוכה בנייר? הסופר משלם לספק הנייר את הכסף. והוא הסופר, הסופר מגביה, אבל מי זוכה? הבעל זוכה, מדין שלוח שלם כמותו, הוא קונה בשבילו. הסופר קונה בשביל הבעל. אבל, אם הקלף הוא שלו, אם הסופר כבר היה קלף בבית, אז זה 100% שלו, ביקש ממנו לכתוב, אז צריך שיסקה בו הבעל או שלוחו, שאין הסופר זוכה לו במשהו שלו. אז אין חינמי, בזה אני באמת מודה. אז נצטרך לעשות טקס קניין. טקס קניין. אז הרמב"ן, אז הרדווה סתה לו מהרמב"ן. איפה? הוא לומד הגמרא כמו הרמב"ן. הוא לומד שהרמנן תקנו שדמי הסופר יהיו דמי סופר של הבעל. אבל אז הוא מסביר, אז מה התוצאה של הדבר הזה? זה שומר על שליחות. איך שאני למדתי בהתחלה, ככה הרדווה לומד בגמרא. כתוב בגמרא וכתב, אם האישה משלמת, אתה לא כתבת, אז האישה לא שילמה, אתה שילמת, ולכן הסופר עובד בשבילך. כיוון, עכשיו הוא ממשיך, כיוון שהסופר עובד בשבילך, אז ברוב המקרים, שהנייר הוא לא אצלו, אלא על הספק, והוא כבר שליח שלך, כי פתרתי את בעיית השליחות על ידי זה שהכסף בא ממך, אז כשהוא קונה את הנייר, הוא קונה בשבילך. ואין חינמי, לא ייצור שהנייר שייך לסופר, ואני פתרתי רק את בעיית השליחות, אז הכתיבה היא בסדר גמור, כל פעולות הסופר יהיו בשבילי, אבל נייר לא שייך לי. אז הוא יצטרך להקנות, כי זה נכון שהנייר צריך להיות שייך לבעל לפני הנתינה. אז אחרי הכתיבה, יצטרך במקרה כזה להקנות לבעל את הנייר. כלומר, ההלכה למעשה, אם הייתי שולחן ערוך, הייתי אומר שהרדווה והרמב"ן מסכימים ביסודות. הנייר צריך להיות שייך לבעל בזמן הנתינה. והדבר הזה הוא בסדר, בגלל שהגמרא אומרת שמקנים לו את הפרוטה. עכשיו יש הבדל. הרמב"ן אומר, כיוון שהפרוטה שייך לבעל והבעל נותן לסופר, אז בהי פרוטה, מוכרים, נותנים את הסופר, נותן את הכל, גט, נייר, דיו, תוכו והמולו, לבעל, אז הכל שייך לבעל. הרדווה אומר, כיוון שהפרוטה שייכת לבעל, והוא נותן את זה לסופר, אז הסופר הוא באמת שליח של הבעל. ולכן, הכל בסדר. למה הכל בסדר? כי אם אחרי שהוא שליח של הבעל, הוא יצא וקנה בשוק נייר, הנייר הזה שייך למשלחו, מדין זכי או מדין שליחות. אבל לחינם, אם לא, אם הוא השתמש בנייר שהיה לו כבר בבית, אז תראה, במקרה כזה הנקדנים יהיו צודקים, צריך להקנות את הנייה. אני חושב שהרדווה הוא מאוד מאוד טוב, הוא השיג את המסקנה, הלך למייס ברוב המקרים של הרמב"ן, אבל למד את הגמרא, אם אני יכול לתת לה מחמאה, כמוני, ולא כמו הרמב"ן. הגמרא אומרת שהתשלום הוא גורם לא על הקניין, אלא גורם על השליחות. הרדווה אומר שהשליחות הוא גורם של הקניין. אם הסופר הוא שליח של הבעל בזמן קניין הנייר, אז נייר שייך לבעל. ולכן למייסר הרמב"ן צודק. אם פתרנו את בעיית הכסף, פתרנו את בעיית הבעלות של הנייר. לפי הרמב"ן ישירות, אם פתרנו את בעיית הכסף, אז הנייר שייך למי שנתן את הכסף. שאלתי איך? אמר הרמב"ן, תוך חובה מולו. הרדווה אומר, אם פתרנו את בעיית הכסף, אז פתרנו את בעיית הנייר. למה? האמת היא שבעיית הכסף נוגע רק לשליחות. אבל השליחות נוגעת לנייר במקרה מסוים, במקרה הנורמלי, שאין נייר אצל הסופר, הסופר יוצא וקונה. אני חוזר לראות את השאלות שלא עניתי עליהם לפניכם. הראל, מה שאלת? שנייה לפני הנתינה, בדיוק. אם כל הבעלות על הנייר הוא חשוב כדי שתהיה נתינה טובה, נתינה ממישהו אל מישהו, אז זה צריך להיות שנייה אחת לפני כן. אם נסביר, שואל הרר, שיש צורך בכתיב משל הבעל ולא בעלות, מה צריך לקרות מרגע הכתיבה? התשלום של האישה. איך שאני הסברתי, אני חושב ההסבר הפשוט, והרדווה דווקא מאשר את זה, למרות שהוא חושב שצריכים בעלות. אוקיי? Okay? זה לא שצריכים, לא צריכים תשלום של אף אחד. שליחות, אם הבעל הולך לסופר, אומר לו, חבר, תעשה לי טובה ותכתוב לי, אז אין שום בעיה. צריכים רק כתיבה. אבל תשלום האישה מבטלת, היא מפריעה. אני, למרות שהבעל ביקש מהסופר לכתוב, אבל למה הסופר כותב? כי האישה שילמה לו לעשות את מה שהבעל דרש. אז זה מפקיע את הקשר לבעל, ואז יש בעיה בכתיבה. כן? זה לא שצריכים תשלום כדי שיהיה כתיבה. אני לא חושב שסברה כזאת. זה נראה לי מאוד מוזר. להגיד שאם לא משלמים לסופר, אז הסופר לא שלי יש לך. שליחות פחות אותה כולה, היא בחינם. לא חייבים לשלם, אבל אסור שמישהו אחר ישלם. כך אני הבנתי את הגמרא, כך רדווה מבין את הגמרא. ברמב"ן לא משתמע ככה, ברמב"ן משמע שמי שמשלם, הנייר הוא שלו, כי הוא קנה את הנייר בשיטה המחודשת שהרמב"ן חשב עליו. הרדווה לא מכיר בחידוש שאני אמרתי ברמב"ן. הרדווה אומר, איך הכסף מקנה נייר? אז הוא מסביר, הכסף לא מקנה נייר. שליחות מקנה נייר, אם הנייר נקנה אחרי שהשליחות כבר הייתה קיימת. אם הנייר נקנה לפני כן, אז הוא צריך לעשות קניין אחר. בשמו של מיקי כתוב זה גוזמה באלמה, זה בטח נאמר לפני 20 דקות ואין לי מושג על מה זה הולך. זה מספיק חשוב כדי לחזור עליו, מיקי, או שאתה מוותר לנו? מה היה גוזמה באלמה? לא חשוב. מי שמבטר על הקפידה שלו, אז מן השמיים מבטרים לו. אוקיי? אז זו שיטת הרמב"ן. והרדווה. אמרנו שתי שיטות. שניהם מסכימים שהגט צריך להיות שייך לבעל. מאיפה נמדו את זה? הרמב"ן כנראה למד את זה מהסוגיה בכף עמוד א', הרדווה שלא יכול לבוא את זה מהסוגיה, רק כדי זה נכון, אז אני מניח שומע את זה מהסוגיה בכף עמוד ב', שכתוב שהגט לא יכול להיות של האישה. היא צריכה לקנות לבעל. כנראה זה צריך להיות שייך לבעל. הנקדנים האלו, הם, הרדווה כתוב, בספר, בסידור גיטין. אני מניח שהוא ממש מתייחס ברדווה, ממש לספר שנקרא בשם הזה. בסוף הראש מופיע, אחרי קיצור פסקי הראש, סדר כתיבת הגט ונתינתו. יש עוד הרבה ספרים כאלו, כלומר זה היה מאוד הלכה למעשה, ואז חיברו הנבוך, כאילו חוברת כזאת של כל סופר יחזיק בו ורשם עד לפת גימודה על ה. כן, זה ספר שימושי לסופרים, מדריך לסופרים. סדר כתיבת הגט ונתינתו לפירוש, לפי לפירוש רבינו אשר. בסדר, זה סדר כתיבת הגט של הראש. בגמרא שלי זה נמצא על עמוד 226. זה אחרי הראש. שם כתוב בדיוק מה שהרמב"ן שלל. בשורה העשירי, הסופר ייתן הקלף והדיו במתנה לבעל, דבעינן וכתב ונתן, שיהיה הגט שלו. Okay. אז הוא אומר, הסופר צריך לתת. לא סומכים על תקנה דרבנן. הסופר צריך לתת את הקלף והדיו במתנה לבעל, דבעינן וכתב ונתן, שיהיה הגט שלו. אז אני אומר, זה לא פחות מהרמב"ן, זה יותר מהרמב"ן. הוא מסכים שצריכים בעלות, והם צריכים בעלות, צריכים קניין אמיתי. אין קונסים כאן. איי, הגמרא עלינו אומרת שהקנו לו, לא כתוב שהקנו לו את הגט, כתוב שהקנו לו את הפרוטה. אז עוד פעם, זה למדת הגמרא בעמוד א' כמו שאני למדתי. זה לא כתיבת הבעל, זה כתיבת האישה. אם הבעל שילם על פי דין, אז זה כתיבת הבעל. אבל חוץ מזה, צריכים גם בעלות על הגט, ואין בעלות על הגט מצד הפריטי. כסף לא קונה מטלטלין, וזה לא הייתה מטרה שלו, אף אחד לא חשב שקונה את זה. אז בנפרד צריכים להקנות את הנייר. לא אומרים שמיד ברבנן מקנים את הנייר מהסופר לבעל. שאלו אותי שאלה פרקטית, למה לא? אם אנחנו מוכנים להמציא תקנה לרבנן, שהכסף של האישה שייכת לבעל, אז למה לא נגיד שהנייר של הסופר שייך לבעל, ואז לא נצטרך לעשות תיקונים? התשובה היא פשוטה, אפשר לעשות את זה, אבל לא עושים את זה. מה, חזר לא הולכים ומפקיעים נכסים של מישהו. להפקיע את הפרוטה של האישה זה לא כואב לאף אחד, האישה משלמת. היא צריכה לשלם, תקנת רבנן שהיא צריכה לשלם בשביל הסופר. זה לא אכפת לה אם נגיד זה על פי דין, הכסף שייך לבעל והוא כאילו שילם. היא לא מפסידה כסף, הסופר לא מפסיד כסף, אף אחד לא מפסיד כסף, זה הכל טכני. אז זה רבנן עושים. אבל הנייר שייך לסופר. איך אתה נותן את זה? אין דבר כזה בשעס, שבגלל, כדי לסדר לנו בעיות, אנחנו הפקה בטן הפקה, לוקחים כסף בדם אחד, נותנים למישהו אחר. אפשר לעשות את זה. כוח של חכמים הוא בלתי מוגבל. אבל זה לא אתי, זה לא מוסרי, זה לא מדיני. ככה לא מתנהגים. אז אם אתה רוצה שהנייר של הסופר יהיה שייך לבעל, אז תגיד לסופר שהוא ייתן לו. אולי צריך לשלם לו גם, אולי הוא צריך יותר כסף. לא משנה, זה, הוא צריך לתת. לא לוקחים מהבן אדם נכסים שהם שייכים לו. זה דבר פשוט. ולכן אמר הראש שהסופר צריך לתת. והרמב"ן שאומר שזה כן תקנה, אבל לא התקנה הזאת, הוא לא מה שתקנו שהנייר שייך לבעל. כלומר, תקנו שהכסף שייך לבעל, ואז, עכשיו, בלי תקנה, איך שהסברתי, אם הכסף שייך לבעל, אז הגט שייך לבעל גם כן בגלל שכירות פועלים. בראש כתוב רק שני דברים. הסופר צריך לתת את הקלף והדיו. ההסבר? החפץ. הגט הוא שני דברים, קלף ודיו. קלף בלי דיו זה לא גט. דיו בלי קלף זה גם לא גט. אז כדי שהגט יהיה של הבעל והוא ייתן, צריכים להקנות את הקלף ואת הדיו. אבל, ראינו ברמב"ן, הנקדנים של הרמב"ן, הם דרשו גם כסת וגם קולמוס. השיטה הזאת נמצאת בהגאות הרש, לדף שלנו, בראש זה בעמוד 192 בגמרות, ראש פרק ב' סימן כף, יש שם הגאה, חתום מערך עוז הרוע, ובאמצע כתוב, וצריך שיהיה הקלף והדיו משל בעל, אבל קולמוס אין לחוש. כך כתב הרב בנו ברוך בספר התרומה, ורבינו תם כתב צריך שיהיה הקלף והדיו והקולמוס משל בעל. כסת הוא לא אמר, אבל הוא הוסיף את הקולמוס. מה הסברה שהבעל צריך להיות בעל הקולמוס, בעל הקולמוס העת, בעל כלי הכתיבה, אחרת הגט פסול? דבר נראה סתם, אני מבין, הראש פשוט מחק את זה. הדין הוא, כפי שמיקי כתב לפני שעה, שאני צריך ונתן. ונתן, על מה זה הולך? ונתן את הגט. אז כדי לתת גט, הגט צריך להיות שלך. מה זה אכפת לי מהעת? אני כתבתי גט על נייר שלי, בדיו שלי, גם דיו, בעת שאול, גנוב, מצוי, לא משנה מה. אני לא נותן לה את העת, אני נותן לה את החומר. מהי סברת רבנו תם? אז גם רבנו ברוך אומר, אבל בקולנוס אין לחוש. מה, בשביל מה? רבנו תם דרש שגם העת יהיה שייך לבעל. דבר נראה כמו פלא. מיקי אומר וכתב. לא הבנתי. מה? אם אני כותב, יש כתוב בתורה שאדם צריך לכתוב ספר תורה. כך פסק הרמב"ם. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, שירה זה תורה, ולכן יש מצווה כל ישראל לכתוב ספר תורה. אתה מאמין שאם אני כותב ספר תורה בעת שהוא לא שלי, אז לא כתבתי? מה הספרה? למה כלי הכתיבה צריך להיות בבעלותי? אחרי לא כתבתי. לכתוב זה לכתוב. לכתוב זה להזיז את היד. או אני או שלוחי. אנחנו הסברנו מאוד יפה. שאם זה דין בבעלות, זה דין מנתינה. אתה הסברת מאוד יפה. אם זה דין בבעלות, זה דין מנתינה. אם זה דין בכתיבה, זה לא דין של בעלות. זאת הייתה השאלה שלנו. האם הדין של רב חיסטה, וכף אמור א', הוא דין של הבעל לא כתב, כי האישה כתבה, כי זה הכסף שלה, זה מה שכתוב בגמרא. או, אומר הרמב"ן, לאו דווקא. הבעל כן כתב, אבל הוא לא נתן, אם זה לא שלו, ולכן הכסף צריך להיות שלו. אבל להגיד שאם הדבר הוא לא שלי, לא כתבתי, גם הנייר לא צריך, שאמר הרמב"ן, בצדק, גם הנייר לא צריך להיות שלי, כדי שאני אכתוב. אני כותב הנייר שלך, אחר כך אני קונה ונותן לה. כמו שדיאקתי לפניכם. מה הקשר בין בעלות לבין כתיבה? בטח מה הקשר בין העת, בעלות העת לבין הכתיבה. זה פעם שנייה שוויתרת לי היום, מיקי. עוד פעם אחת, וזה תהיה חזקה. אז אני אגיד לכם מה הסברה. אני מודה שזה סברה מוזרה. כל ראשון מחוקים, אז זה בסדר, לא צריך לתמץ יותר מדי. הגט צריך להיות של הבעל. מה זה הגט? אז עד עכשיו חשבנו שגט זה נייר ודיו. ברור שגט זה נייר ודיו, אני לא חולק על כך. אבל מה באמת הגט? מה צריך הבעל לתת לאישה? נייר? נייר ודיו? חפצה שעשוי מקצת חומר שחור וקצת חומר לבן? לא. זה ממש לא נכון. אני עכשיו לא אומר ספר שאוהב אותם. מה שאומר עכשיו זה פשוט אמת. מהו החפצה האמיתי של הגט? התוכן. הגט הוא לא דיו ולא נייר. הוא מילים. עכשיו, מה זה מילים? אין מילים באוויר, נכון? זה מילים שהם התגשמו. המילים עשויים מנייר ודיו, אבל המילים זה, הגט הוא מילים, הוא מסר. מי שזוכר, מי שהיה, אני לא זוכר בדיוק עצמי מי היה, בפרק תשיעי, בהקשר אחר, בהקשר של לשמה שם, שבכתב ונתן, הרמב"ן, אמרנו רב מאיר ורב אלעזר, אז הגדרתי גם כן, שהגט הוא דיבור בכתב. הגט הוא מסר, הבעל צריך להגיד לאשתו, את משולחת. אבל הוא צריך להגיד לה במכתב, ולא בדיבור. אז הגט הוא חפצה של דיבור, לא חפצה של עץ. לא חפצה של חומר נוזל מעצים. אני לא צריך לתת לה מתנה של קצת נייר וקצת חומר שאתם קוראים לו דיו. לא, אני נותן לה מילים. מילים עשויים מחומר ודיו. נו, אז מה? אז אני חושב שרבנו תם סבור... טוב, אני אוסיף משהו. זה ברור. עכשיו אני אוסיף משהו שגם יצא מהפרק שלי, אבל זה יותר פרובלמטי. הגט הוא לא רק דיבור, הוא דיבור הבעל אל האישה. זה דברו של הבעל. זה לא מילים. זה מילותיו של הבעל. ומילותיו של הבעל זה לא מילים שהתחילו בבעל. בנייה הוא מתחב של הבעל. אילו הבעל היה מגרש את אשתו בעל פה, זה האב טיפוס שלי. הוא לא פועל, הוא לא קשר, אבל זה האב טיפוס. אדם צריך להגיד לאשתו, צי. אז המילים שהיא שומעת באוזן, זה המילים שלו. כמובן, זה הכל בבת אחת, זה הכל כמעט, מייסה, בבת אחת. אז הוא מדבר לה. זה המילים שלו. אם היה צריך לדבר לה, אז זה לא היה מועיל במיקרופון, לא היה מועיל ברשם קול, כמו שאני קורא מגילת אסתר. אז זה לא מועיל אם זה עובד דרך הרדיו. כי זה לא מילים שלי. עכשיו, באה התורה והיא אמרה שלא נשתמש במילים בדיבור, נשתמש במילים בכתב. ועדיין אני טוען שצריך להיות המילים שלו. עכשיו בא רבן אותם ואומר, כדי להיות המילים שלו, אז זה צריך להיות שלו. נשמע כאילו הוא עשה טעות בקטגוריה. אני מבין למה חולקים. בן אותם אמר, צריכים, הדין של בעלות זה לא כמו שהרמב"ן אמר, שצריכים בעלות בשביל ונתן. לא, צריכים בעלות בשביל וכתב. ומהראש גם כן, אני חושב, הראש דרש שהסופר ינקור, ייתן את הנייר לבעל לפני הכתיבה, לא לפני הנתינה. למה זה צריך להיות של הבעל לפני הכתיבה? כדי שכשסופר כותב, החפצה שיש שם, אפשר לקרוא לו המילים של הבעל. המילים של הבעל זה לא רק בעלות, אבל זה לא פחות מבעלות ממונית. אם זה לא בעלות ממונית של הבעל, זה לא מילים של הבעל. כי אני פשוט קורא, זה קצת ילדותי מה שאני אומר, מילים של הבעל. של זה בעלות. אז כדי שהמילים, המילים באוויר הם שלי, כי הם באוויר, הם הכל שלי. אבל מילים על הנייר הם רק שלי עם כמה תנאים. הנייר צריך להיות שלי, הדיו צריך להיות שלי. זה שיטת הראש. שיטת רבינו תם זה שגם הקולמוס צריך להיות שלי. למה? כי בכל זאת זה לא מילים שלי, זה דיו. מילים שלי זה מה שיש באוויר. זה צריך לבוא ממני. אני צריך המייס הכתיבה היא המעשה של הבעלות. זה כאילו, אני אתן עכשיו רק דימוי. אף אחד לא, שלא תתבאסו יותר מדי. אם זה היה תלוי בי, והיה לי חוש הומור, הייתי אומר, צריכים לכתוב את הגט בדם. הדיו צריך להיות, צריך לצאת כמו שקול יוצא קולות יוצאים מהגרון, אז הדיו צריך לצאת מהאצבעות. כן? אז בא לך שם, הקדוש ברוך הוא לא הסכים. כן? אתה יכול לשמש בדיו, בתנאי שקנית את הדיו. אז זה דיו שלך. לא צריכים דם שלך, יש גם דיו שלך. אז תבין אותם, זה קשה, אבל אז גם הקומוס צריך להיות שלי. בעצם אני כותב עם האצבע. אז אני יוצא, כדי שאני יוצר את המילים שלי, אז גם כלי הייצור צריכים להיות שלי. אם זה דין של נתינה, אז ברור שאין שום סיבה שהקומוס יהיה שלו כדי לתת גט שלך. אבל אם לא שהנתינה צריכה להיות שלי, החפצה של הגט צריך להיות המסר הפנימי שלי, הלשמה שלי, התוכן שלי, אז בתוכן יוצרים, אז יש סברה להגיד, אני לא חושב שזה כל כך בהיר, אבל יש סברה להגיד שגם הקולמוס יהיה שלי. לא חשוב שיהיה שלי אחר כך, אבל בזמן שהקולמוס מעביר את המחשבות, הקולמוס הוא כלי שמתרגם מחשבות לכתב. כדי שהכתב לא יהיה מנוכר ממני, הוא צריך לשמוע כל הזמן הקשר איתי. אם אני סתם אגיד למישהו לכתוב, והוא כותב, אז המילים זה מילים שלו, לא מילים שלי. שיהיה סופר שלי, שיהיה מצווה שלי. גם הכלי, הקבל, נגיד הייתי לוקח מכונה, שם את זה על ראשו, תורדים כאן, ואז אני חושב, הרי את מותרת לכל אדם, וזה היה מופיע על הנייר. מצוין, זה מה שצריכים. צריכים, כמו שאני מדבר עם אישה, אז כך אני מתקשר איתה. אז השיטה האמיתית היא להשתמש במכונת קריאת מחשבות. המכונת קטע מחשבות זה הקולמוס. עם היד והשרירים והמוח שיש לו. אז זה צריך להיות הוא. ולכן זה צריך להיות שלו. זו ההסברי לשיטה הקשה. אני חוזר ואומר, אני מרגיש טוב, כי להסביר שיטות קשות של דחויות על ידי רב הראשונים, אז אני צריך להגיד משהו, לא צריך לשכנע אף אחד. רבנותם לא שכנע את הראש, ולא שכנע את הרמב"ן, ולא שכנע את הרדווה, ולא שכנע את הרשב"א, ולא שכנע אף אחד. הלכה למעשה, תדעו לכם שמחמירים ככה, כמובן, מגיד אם מחמירים על הכל. אז נכון, הסופר מקנה מראש את הקולמוס, וגם את הכסת, כיוון שהוזכר באיזשהו מקום כאן, הראש הכסת, אני לא מבין בכלל, זה הכלי שמחזיק את הדיום, מה זה פאפי? אז רבנותם לא הזכיר כסת, רק קולמוס. רבנותם כתב שצריך שיהיה הקלף הדיום והקולמוס משל בה. אוקיי? אז יש לנו, אם כן, שתי שיטות גדולות, האם צריכים הקנאה או מספיק שהגמרה, התקנת הרבנן, פותר את הבעיות. אם צריכים להקנאה, יש מחלוקת, אם צריכים להקנות דיו ונייר, או דיו ונייר וקולמוס. אם לא צריכים להקנאה, זו אוטומטית, אז השאלה אם זו אוטומטית בגלל שהכסף מקנה הכל, שאת הרמב"ן, או בגלל שהכסף יוצר שליחות, והשליחות לפעמים. אני מקווה שהשליחות יגרום לכך שתהיה גם קניין על הנייר. חוץ מזה, יש מחלוקת שאני, ברבנותם אני בטוח, אני לא בטוח בראש, יש מחלוקת אם נגיד שצריכים הקנאה, זה הקנאה לפני הנתינה, כמו שהרמב"ן חשב שזו שיטת שהוא חולק עליו, והוא החלק על הטכניקה, הקנאת משיכה או הקנאת רבנן, או שלא, אם צריכים הקנאה, צריכים הקנאה לפני הכתיבה, כי זה לא דין בנתינה, אלא כמו שכתוב בגמרא, זה דין וכתב. ברור שהשיטה הזאת יותר טובה מצד קריאת הגמרא, כי כתוב בגמרא וכתב. הרדווה מצליח להביך את שני העולמות. הגמרא מדברת על כתיבה למטרת יצירת הקנאה של נתן. אם אתה כתבת, כלומר אם שילמת לו בשביל הכתיבה, אז הוא שליח שלך גם לגבי קניית הנייר. אז הרדווה איכשהו מצליח להביך את כל העולמות. אבל הרמב"ן אומר שזה לא בכתב, לא שכתוב בכתב זה בנתן. הוא בטח הניח שגם הנקדנים סוברים ככה, ובמינתם זה בטוח, אם זה קולמוס, זה בטוח שזה בשביל הכתיבה, ואני חושב שגם הראש זה בשביל הכתיבה. בגלל הסברה שהסברתי, שאם הנייר לא שייך לך, אז גם המילים לא שייכים לך. במילים זה דין גט, מילים שלי ולא מילים של אף אחד אחר. הכתיבת גט זה כתיבת מילים שלי. אז זה לא נקרא, זה נקרא בכתב אם זה לא שלך, אבל לא נקרא וכתב לספר קליטות, ולא כתב את המסר שלו. אני יכול לכתוב שייקספיר, אבל שייקספיר לא יכול לכתוב את שייקספיר, אלא אם כן, הנייר שייך לו. שואל מיקי, אבל בכוח המחשבה אין מעשה כתיבה. לדוגמה, שמעתי שהרב רבנוביץ' ליטא מתיר לבצע פעולות אסורות מדאורייתא בשבת, אם מנסות לכוח המחשבה. מה אתה רוצה ממני? מה הקשר? זה לא קשור. כן, יש שאלה מעניינת, האם מעשה אדם, לגבי עבירות, לגבי מלאכת שבת, אם אפשר לעשות מעשה בלי להזיז אצבע. אני לא חייב לענות לך, כי אני לא מסכים לרב רבנוביץ'. אבל בן, אני מבין מה הוא רוצה להגיד. הוא אומר, זה כמו, זה פחות מלאב שאין בו מעשה. כן? אני גרנתי לאותיות להופיע, אבל לא כתבתי אותן. בסדר, אמיתי צריך רק בתור דוגמה. התורה, אני אומר, האב האמיתי, שהוא פסול, זה שאדם יגרש את אשתו בדיבור. התורה רוצה דיבור חשוב, דיבור חשוב זה דיבור בכתב. אז הוא צריך להיות גם כתוב וגם לשמור על אופיו כדיבור. כדי לשמור על אופיו בדיבור, הוא צריך להיות התכנים שלי. כמו המילים שלי, כמו השמיעת הקול שלי. אז לכן, המציאו, הראשונים המציאו. אני חוזר ואומר, אין גמרא שמחייבת את זה. ראשונים המציאו בגלל, לא יודע, קריאה של הגמרא, שכדי שזה יהיה המילים שלי, אז הם צריכים להיות בבעלותי. ורבינו תם חידש, כדי שיהיה המילים שלי, אז מילים שלי שונים מנייר שלי. נייר שלי בספיק בעלות, אבל מילים שלי זה קשר נפשי יותר. לא מספיק, אבל אני קונה, אנשים עושים את זה. אתה כתבת ספר, מיקי, תכתוב ספר. אתה תכתוב ספר, ואני אקנה אותו. אז זה יהיה הספר שלי במובן של הנייר שלי. אבל אני לא אקבל איזה פרס ביאליק, כי זה לא הספר שלי. זה שני סוגים של ספרים. יש ספר שלם של חפץ, זה קונים בכסף. אבל כדי שזה יהיה התוכן שלי, לא מספיק שקניתי את הנייר אחרי שאתה כתבת. אני צריך לכתוב את זה. זאת אומרת, אתה אמר, אני צריך לכתוב את זה עם העת שלי. אני חושב זה מוגזם, אבל יש בזה משהו. אם אני לא כתב את זה בעת שלי, אז הוא דומה מאוד לתוכן שלי. הוא שרזור, הוא העתק התוכן שלי. אבל זה לא שלי, כי אין לי ממש בעלות תכנית על האותיות, על המילים, על המילים האלו. זה מה שרציתי לטעון. טוב, יש לנו זמן לעוד שיטה אחת. זה שיטות הנורמליות הרגילות בראשונים. יש עוד שיטה והיא שיטת הרמה. זו רק עוד שיטה אם אתם משתכנים שאני צודק שזו עוד שיטה. הרמה נמצא בטור, טור מצטט את הרמה. בזה לשון הרמה. טור סימן קוף חף בשם הרמה. אני קורא מתוך הספר שנקרא חידושי הרמה שמצטט מתוך הטור. יש כאן אוסף. כתב הרמה, אומר לעדים, כתבו גט ותנו לאשתי, אין צריכים לזכות לו הנייר קודם הכתיבה. Okay. אז הריטב"א, הרמה שייך למשפחת חכמי ספרד, שלא צריכים להקנות כלום. ודאי לא לפני הכתיבה, אבל לא צריכים להקנות כלום. אלא, אף אגב דכתבו מדידו, הכותבים כתבו מדידו, הסופר כתב משלו, ויהי וילה, כיוון דבשלוחותו כעבדי, כיוון שהוא עשה את הכל בשליחות הבעל, מחייה יבילה בשליחות הידבל, כלומר להלך אל המייסה, הוא יכתוב וייתן לה. הסופר יכתוב וייתן לה. מחייה יבילה בשליחות הידבל, כשייתן לה בשליחות הבעל, כמן, זה כאילו יעבו לבעל והדר בעל ויעב לאית את הדמי. זה כאילו הם נתנו אצל הבעל והבעל נתן אצל האישה. כלומר, החולים מאוד לא ידעו איך להבין את זה. בעיקרון צריכים שזה יהיה כן שייך לבעל. הם צריכים לתת, הסופר צריך לתת לבעל, שהבעל ייתן. אבל לא צריך, כי זה כאילו הוא עשה. אז מצד אחד, אני יכול להבין מכך, שהוא חושב שזה כן צריך להיות שייך לבעל. בעיקרון. אבל מצד שני, מה זה כאילו הוא עשה? אתה לא יכול להגיד כאילו בלי הסבר. מה זה כאילו? זה לא נכון. אני הבוקר לא הנחתי תפילין, אבל זה בסדר, כי זה כאילו הנחתי. מה זה כאילו? הסופר נותן את זה ישר לאישה, וזה בסדר, כי זה כאילו, כיוון שבשליחות הבעל, אם הוא נותן סיבה, כיוון שזה בשליחות הבעל, כיוון זה בשליחותו כעבדי, הנתינה הוא בשליחות הבעל, אז זה כאילו נתנו לבעל והבעל נתן. טוב, אם זה רק בעיה של מייסנטינה, זה נכון. אם השליח שלי נותן, זה כאילו אני נתתי. טוב, הוא ממשיך וכותב, דכיוון, הוא אומר סיבה, אבל הוא אומר עוד סיבה. דכיוון דמזקו לאיתתה בשליחותי, הם שינה מילים. הם לא נותנים אצל האישה, הם מזכים אצל האישה. נשמע כמו רב חיים ולא כמו הקצות, אבל לא, 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 לא נורא. כיוון שהם ממש מקנים אצל האישה בשליחותי, אקנויי אקנו לבעל לגרושי בי. כיוון שהם מזכים אצל האישה בשליחותו של הבעל, אז הם הקנו אצל הבעל. נמצא זכיית הבעל בגרושי האישה באים כאחד. אז מילולית, מה הוא אומר? מתי הסופר נותן אצל הבעל? כתוב מפורש. ממתי זה נחשב כאילו הבעל קנה את זה? ברגע שנותנים לאישה. לכן הוא מסיים, נמצא זכיית הבעל וגירושי האישה, באים כאחד. הסופר, השליח, נותן אצל האישה, האישה קונה, הקניין שלה זה מזכה לבעל ומזכה לה. אז האמת שהאחרונים הבינו, המפרש כאן המדהים, מביא בשם רבי איגר, שכן, זה כפשוטו, יש כאן זכייה. אני רוצה לתת, א' רוצה לתת לבית קניין, אז מבקש מגימו להגביה. אז כאן האישה מגביה את הגט מיד הסופר, ומזכה לבעל, זה בסדר, יש דבר כזה, זכייה. ואז היא קונה מהבעל במשיכה, באותה משיכה. נמצא זכיית הבעל גרושי אישה באין כאחד. אם זה ככה, אז אין כאן חידוש גדול. כלומר, בעיקרון זה כמו שיטת כל הראשונים. צריכים בעלות הבעל. ממתי צריכים בעלות הבעל? לפני הנתינה. הוא מצא דרך אחרת להקנות לבעל. לא כמו הריטב"א, שהסופר קונה את הנייר בשוק בשביל הבעל. לא כמו הרמב"ן שתשלום הכסף מקנה לבעל, אלא שום כסף, שום דבר. הנתינה לאישה היא שני קניינים שונים. זה קניין לבעל באמצעות זכיית האישה, וקניין של האישה מהבעל באמצעות הזכייה של האישה עצמה. שני הדברים קוראים בבת אחת, אז למייס, כלומר, בעיקרון, הגט צריך להיות של הבעל לפני הנתינה, למייס צריך להיות בזמן הנתינה, כי אני אומר, גיטה ויודה באים כאחד. זכיית הבעל וגרוש האישה באים כאחד, זה כאילו זה היה שייך לבעל לפני הנתינה. העיקר שבשעת נתינה זה שייך לבעל, ואז שייך לאישה, ואז מיד שייך לאישה. אני לא יכול להתווכח עם זה, אני מאוד מאוד חושב שזה לא פשוט ברמה. כי מה שכתוב בסוף לא מתאים, כתוב בהתחלה. בהתחלה הוא כותב, וכי יאיבי בשכות הדבר, כמאן די יאיבי לבעל. ואז הוא אומר, הדיל הזה הזכייה. אני משוכנע שהרמה חולק על כל הסיפור. והוא לא, אומר, לא צריכים בעלות. פשוט לא צריכים בעלות. שום, הכמאן זה כמאן. אין שום חלות קניין בשום פנים ואופן, לבעל באמת לא קונה כלום. זה רק כאילו הוא קנה. ומה הוא רוצה להגיד? אז מה הבעיה? הוא אומר, צריכים נתינה. ואתם, חבריי הצעירים, הרמב"ן היה ילד ועוד ראה את הרמה בזקנותו, אתם הצעירים חושבים שכדי שאני אתן, זה צריך להיות שייך ממש שלי. ואני הרמה אומר לכם, כדי לתת, זה צריך להיות מכוחי. זה כמעט אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. נכון, אם אני נכנס לחדר, ויש שם חפץ שלא שלי בכלל, ואני דוחף את זה לכיוון האישה, זה לא נקרא נתינה. אבל אני לא צריך שזה יהיה שייך לי ממש. אני צריך להיות שאני הכוח, אני אומר כוח פיזי, אני הבעלות, אני הנותן, אני המחליט, אני השולט. אז אתם צודקים, הדוגמה הנורמלית של נתינת בעל סמכות, זה שלו, כי אני לא יכול לתת מתנות מאנשים אחרים, רק משלי. אבל זה לא שצריכים בעלות, צריכים שזה יהיה נתינת סמכות. אז אומר הרמה, השליחות זה מספיק. עם כל הסיבה שהסופר נותן את הגט של הסופר לאישה, זה בגלל שהבעל אמר לו לתת, וזה נכון, האחרת זה לא נתינה בכלל. הסופר הוא העדים או מישהו, השליח הולכה, הוא שליח של הבעל. אז הנתינה הוא מסמכות הבעל לתת. אני לא צריך את עובדת הבעלות. אני צריך שהוא יהיה בעל סמכות לתת. והסמכות לתת זה הביינים, אבל לא כאן. לא כאן. אם אני אגיד לסופר לתת בגט של אדם שלישי, זה גם לא יהיה טוב. כי הסופר לא יכול לתת. אבל אני אומר לסופר לתת בגט של הסופר, והסופר מסכים לתת, אז הוא שליח שלי, אז הגט מגיע ליד האישה, מכוח הבעל. וזה מה שאומר בהתחלה, בצורה מפורשת בהתחלה. דכיוון דבשליחותי הוא כאבדי, מחיי בילה בשליחות הדבר, כמאן דיי בילבר ועד הבר ויי בילית את הדמי. כיוון ששלוחו של אדם כמותו, אז השליח שנותן הוא הבעל. אז זה כאילו, רק כאילו, לא בדיני ממנות שום דבר באמת לא קרה. אבל זה כאילו, הוא נתן לבעל והבעל נתן לאישה, כי הוא הבעל והוא נותן לאישה, וזה מה שאני צריך, שכוח הבעל ייתן לאישה. ואז הוא הסביר, החלק השני לדעתי זה המליצה. כיוון דמזק לאיתה בשלוחותי, כיוון שהסופר נותן לאישה קניין בחפץ, אבל בשליחות הבעל, אז אקנויי אקנו לבעל לגרושי בי. כאן צריכים להסיף את המילה כמן. זה כאילו הם יקנו לבעל, ונמצא זכי את הבעל בגרושי אישה, באי כאחד, לא באמת, לא באמת שיש שני קניין בבת אחת, אלא המושג נתינה לאישה, זה אוטומטית כוללת את המי הבעל, את סמכות הבעל. אז זכיית הבעל, כלומר, כניסת הבעל לתמונה, ממתי הבעל הוא כאן רלוונטי? רק בשעת הנתינה, לפני הנתינה, זה לא של הבעל. אבל אם הסופר, אם השליח ייתן לאישה בשליחות הבעל, אז הנתינה שלו מגלמת, משקפת את סמכות הבעל. כי הוא נותן בשליחות הבעל. אז נמצא שזכיית הבעל וגושי האישה באים כאחד. זאת טענתי, לא חייבים לקבל את זה. אני קצת מושפע כנראה מזה שאני רוצה שפשוט תהיה שיטה שלישית, אמרתי את זה בתחילת השיעור, אני לא מבין מאיפה צמח הסוגיה הזאת. שצריכים בעלות הבא, זה לא כתוב בגמרא, ולרמב"ן זה כל כך פשוט, זה נכון וזה לא כתוב. אז אני חיפשתי מישהו שיקום ויגיד שאני צודק, אז הריטב"א אמר שהוא צודק בגמרא ולא צודק בדין. ואז מצאתי את הרמב"ם, ואני מודה, אני נפלתי עליו, אני חושב שאני אומר פשוט נכון. האחרונים לא אמרו זה. יש לו כאן מכתב מאליהו, זה אליהו הפנדרי, והרכיב עגר, הם אומרים פירושים אחרים. אני מציע שהפשט הנכון ברמה היא שלא צריכים בעלות הבעל. אבל מה שמיקי אמר לפני שעה זה נכון, צריכים נתינת הבעל, ונתינה צריכה להיות שלו, אחרת הוא לא נותן. אבל הרמה הבין את זה בצורה עדינה, נכונה ועמוקה. זה לא צריך שדקה שלו ואחר כך דקה שלה. צריכים שבנתינה הוא יהיה הנותן. הוא יהיה בעל סמכות הנתינה. זה פחות היא אומרת, אומר שהוא צריך להיות ביילים. אבל לא באמת. ולכן אם הסופר נותן את רכוש הסופר בשליחות הבעל, אז הדבר הזה לא אכפת לי שזה רכוש הסופר. מה שאכפת לי שהנתינה זה יהיה נתינה מכוחו. נמצא שזכיית הבעל כאילו בגירושי אישה, באין כאחד. אני לא צריך שיהיה שלו לפני כן, אני צריך שהוא יהיה השלי, הוא יהיה הבעל הסמכות בזמן הנתינה עצמה. ולכן הכל בסדר, וזה נראה לי סביר מאוד, אני אוהב את השיטה הזאת, ולכן הגמרא מדברת רק על כתיבה בהתחלה, והגמרא מדברת רק על נתינה, והכל על מקומו יבוא בשלום, וזו השיטה השלישית, אם זה נכון, שיש בסוגיה הזאת. צריכים בעלות בשביל כתיבה, צריכים בעלות בשביל נתינה, לא צריכים בעלות בכלל. מה שלא צריך זה בשביל הנתינה. צריכים סמכות נתינה ולא בעלות, ולא בעלות הנתינה. שאלות. הראל, הוא אומר בפירוש, אקנו יעקנו לבן. אתה צודק. אבל הוא גם אמר במפורש לפני כן, כאילו אקנו יעקנו לבן. אז איכשהו מישהו צריך להיכנע פה. זו הזדמנות שלך, מיקי, לעשות שלישייה. אתה נכנע בשם הראל, אתה מכניע את הראל. אני מודה, המשפט השני ברמה נשמע כמו רכיבי עגל. זכייה כפולה. משפט הראשון נשמע כמוני. עכשיו אני אגיד עוד משהו, אני מודה בעוד משהו, אני קורא לפי הסדר. עד שהגעתי למשפט האחרון כבר ידעתי מהפשט הרמה, ולא נתתי למילה שאתה ציטטת להפריע לי. נכון, זה מה שקרה. אני אומר את זה כהודעה באשמה. אבל אני חושב שזה גם נכון לעשות. אני קורא בהתחלה, הבנתי מה שהוא רצה להגיד, ואני באמת פרשתי את הסוף לפי ההתחלה. אתה רוצה לטעון שצריכים לפרש את ההתחלה לפי הסוף. לא בטל ולא פסול. הלשון מפריע לי, אני לא מבין מה הוא כתב את זה, להגיד שכמה הוא אומר בסוף, הקנוי הקנוי לבעל, הוא מתכוון זה כאילו הקנוי, זה לא נורא, להגיד שהוא בא כאילו, הוא לא התכוון לכאילו, זה נראה לי יותר גרוע. אבל אני מסיר את זה לשולחן, ודאי שאפשר להסביר אחרת, גם אם אני ברגי ואני טוען שאני צודק, אני לא כזה ברגי ולהגיד שרב עקיבא, רבי עקיבא אומר שטויות, כן? אז יש לו את הפירוש שלו, ואם אתה תבחר בו ולא בי, א', אני לא אפגע, ב', אתה תקבל גן עדן, כי סביר שמכיר צודק ולא אני, אבל אני לא יכול לזוז ממה שעיניי רואות, ולכן נסברת איך שהסברתי. מיקי שואל לחזור על הבדל בין הריטב"א לבין הרמב"ן. ההבדל בין הריטב"א לבין הרמב"ן, עובדתית עכשיו. לא ספרתית, עובדתית. זה שהריטב"א אומר ככה, לא צריכים לעשות מייס הקניין נפרד. הנקדנים והראש ובין אותם ובין הברך לא צודקים. זה יהיה אוטומטי. מתי, אומר הריטב"א, אם התשלום לסופר קדם לקניית הסופר את הנייר. הסופר כבר עובד בשביל הבעל, ואז הוא הולך לחנות וקנה דיו וקנה נייר. כנראה שהסופרים הם עניים, הם לא, אין להם מצבורים, הם נודים להם הזמנה, הם הולכים לקונה, נגיד כמו נגרים היום. אתה משנה נגר, הוא הולך וקונה עץ, הוא לא מחזיק עץ, לא הרבה עץ, או קבלן, אני משנה לקבלן, הוא הולך וקונה מלט, אין לו מלט, כן? אז אתה משנה לסופר, הוא הולך וקנה. במקרה כזה, הכל בסדר. אבל אם לא, אם אתה הלך לסופר ויש לו נייר, ואתה שילמת לו לכתוב, מה זה שילמת? האישה שילמה, אבל כאילו אתה שילמת, אז בעיה, הנייר לא שייך לך, אז הוא יצטרך לבוא אליך ולהקנות לך את הנייר, אתה תגביר. זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אמר, לא, אם אני שילמתי לסופר, אז בתמורת התשלום אני קונה ממנו, לא מהספק, אני קונה מהסופר, את הנייר ואת הדיו ואת המלוא ואת תוכו. Okay? זאת המחלוקת העובדתית. האם, לפי הרמב"ן, אם אני משלם, אם מישהו משלם לסופר, אישה משלמת לסופר, אז היא קודם משלמת לסופר, אז הכל בסדר. הריטב"א אומר, אם שלמת לסופר לפני קנייתו את הנייר, הכל בסדר. אוקיי, okay? ההבדל הקטן הזה הוא הבדל עצום. הוא הבדל עצום. לפי הרמב"ן יש קניין שנקרא, אני טענתי, יש קניין שנקרא שכירות פועלים. אם אני משלם למישהו לכתוב, אז אני קונה את התוצר הסופי. אז גם הנייר שייך לי, לא הנייר הלא כתוב. אחרי שהוא כתב על הנייר, אז הגט, הספר הזה, שהוא השביח, זה שבח, משלם קונה בשבח אומן. אני המצאתי עכשיו ביטוי חדש. מי ששילם לפועל לעבוד, קונה את התוצר הסופי. זה הרמב"ן. הריטב"א לא מכיר את הפטנט הזה. ולכן הוא מצריך קניין. ולכן הנקדנים צודקים. אבל הוא מצא פטנט אחר. אם הסופר עובד בשבילי והולך לחנות ולקנות, אז יש משיכה. זה כאילו אני משכתי. צריכים משיכה של, של הבעל. סופר שקונה, אחרי שהוא כבר שליח של הבעל, הולך וקונה מהחנות, הסופר מגביה, וזה חל בשביל הבעל. אז בקניינים, הריטב"א בעצם מסכים עם הנקדנים. צריכים לעשות משיכה. הוא רק אומר, הלך אל המייס, תשלום הכסף, יצר משיכה, שנקרא זכייה, משיכה בתורת, משיכה בשליחות, לטובת, לטובת הבעל. אז הלך אל המייס הוא פוסק כמו רמב"ן, לפחות במקרה אחד מצוי, אבל הסיבה הוא דורש באמת קניין. מייס הקניין, ולא... ולא רק תשלום. עכשיו, הרווח של הריטב"א הוא, שלפי זה, התשלום הוא כפי פשטות הגמרא. מה התפקיד של התשלום? ליצור שליחות. אלא שהריטב"א אומר שאם יש שליחות, אז יהיה גם קניין. אם יש שליחות לפני הקניין, אז הקניין שיהיה מהספק, יהיה קניין לבעל. אז כך הוא מצליח ללמוד את הגמרא כפשוטו, שכסף זה מדין וכתב, כלומר שליחות הכתיבה. ובכל זאת, לפתור את הבעיה של הרמב"ן, שאני רוצה לדעת למי שייך הנייר. הרמב"ן, מצד אחד יש לו פתרון יותר טוב לנייר, זה אוטומטית, אוטומטית. מצד שני, זה לא קשור בכלל לדין בכתב, לא קשור לשליחות. כסף קונה. לפי הריטב"א, כסף יוצר שליחות, לפי הרמב"ן, כסף קונה. אז הרמב"ן הוא נגד הגמרא, הוא נגד לשון הגמרא. מצד שני, הפתרון שלו יותר כולל. הפתרון של הריטב"א הוא קצת דחוק, הוא אפילו לא פותר את כל הבעיות, הוא פותר רק את המקרה המצוי ולא את המקרה הלא מצוי. מקרה של נייר אחרי שליחות, זה הוא פתר. מקרה של נייר לפני שליחות, הוא לא פתר. לא טוב, אז יש עדיין גיטין פסולים שיצטרכו לתקן אותם הידי משיכה אמיתית. אבל מצד שני, הוא לומד את הגמרא יותר גלט. הכסף יוצר קשר בין הסופר לבין הבעל, זה הכל. הכסף איננו כסף קניין. הכסף הוא כסף של יצירת שליחות. אבל שליחות... במקרה מסוים יוצר, יוצר גם קניין. זה ההבדל ביניהם. אז להלוך אל המייס הוא כמו הרמב"ן, לא צריכים לעשות משיכה, מספיק שיש כסף. ההסבר שלו איך הכסף פועל הוא שולל לחלוטין ויש גם נפקא מינה. כיוון ששונה לחלוטין, אז זה לא כלל את המקרה של נייר בבית סופר, רק כלל את המקרה של נייר בבית הספק הנייר, בבית, בבית החרושת של הנייר. טוב, סיימנו, הבנו, השיעור הבא. אנחנו, אני מקווה שאתם לומדים גם הגברות שאנחנו מדרגים עליהן, לא מדרגים, אנחנו עוסקים בעיקר מסוים. אנחנו ממשיכים בדף כף א', עמוד א', כל העמוד. נושא חדש, גמרנו כתיבה. עכשיו אנחנו עוסקים בנתינה. והסוגיה היא נתינה על ידי חצר, מה שהתחלתי להזכיר היום. מאמר של רבא שאפשר לתת גט בחצר ואחר כך לקנות את החצר, צריכים להבין את זה. והחלק השני של הגמרא, שאלת אביי על רבא, שאלה, כל הסוגיה היא חידה אחת גדולה, זה ממש פלא. בבקשה תשברו את הראש להבין את החלק השני של כ"ט עמוד א', יש לי פשט, אני חושב מצוין, אני צריך להגיד באמת, אני חושב זה פשט טוב, אבל הגמרא בפשוטה, בקריאה פשוטה, זה פשוט מילה לא מובנת שם. אחד שואל, אחד עונה, ולא מבינים את המילים בכלל. זו גמרא מאוד מאוד יפה וחשובה ומרתקת, אבל צריכים להבין אותה. זה שני חלקים של הגמרא, הדין של רבא והקושיה של אביי על רבא, מראה מקומות יישלחו בעזרת השם במקומות יותר מדויקות, יש כאן רש"י, תוספות, ציטוט של התוספות בגמרא בדף ע"ח, פחות או יותר מראה מקומות מוזכרים פה, אבל מפורטות יישלחו בעזרת השם בהקדם עד יום שישי, אני מקווה אולי בפירוש לפני כן, והשיעור ביום רביעי הבא. עוד שאלות לגבי השיעור של היום? אז אם לא, אז נגיד לילה טוב.